מת רבנו הגדול הרב קוק זכותו יגן עלינו אמן על כל ישראל, בעמוד פחת בפרק י"ב באמצע פסקה י', כן, הגענו לעמוד פחת.
רציתי לשאול משהו בהמשך למה שאמרנו לפני שבוע בנוגע ללאומיות ודתיות. יציאת מצרים זה אקט לאומי, מה זה מעמד הר סיני?
אקט לאומי. למי ניתנה התורה?
אבל השם נתן.
למי ניתנה? אלוהים זה לא דת, אלוהים זה אלוהים. איך אמר פעם פרנץ רוזנצווייג? אלוהים לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. והטעות המצויה היא לומר כל נושא שבו אתה מערב את אלוהים זה דתי. אז באמת יש שאלה, למה לערב את אלוהים בכל נושא? כפי שכתב פעם, כפי שקרה ששאל פעם כתב של כל ישראל, שאל את הרב אבינר, מדוע אתם מערבים את אלוהים בכל דבר? מה הוא התכוון? מדוע אתם מערבים את הדת בכל דבר? בסדר? מזה בא הבלבול. והמעשה של מעמד הר סיני זה מעשה אלוהי הפונה אל העם, לא אל הדתיים. ולכן התנאי כדי לקבל את התורה זה להיות מיוצאי מצרים. אנוכי השם אלוהיך שרוצאתיך מארץ מצרים, אז יש לי מה לומר לך. ולכן הייתה באמת בעיה גדולה בימי משה לאנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות את הפסח בתוך בני ישראל. אז הם פנו למשה ואהרון, אומרים, היי, למה ניגרע מבני ישראל? תן לנו אפשרות לעשות את הפסח. מה משה היה צריך לענות, כמו כל פוסק נורמלי? שנה הבאה, אנוס רחמנא פטרי, לא יכולת לעשות פסח, לא נראה, יהיו עוד הזדמנויות, מה קרה שאתה נלחץ? הרי לא מצאנו שמי שאכל ביום הכיפורים, בגלל שהוא היה צריך לאכול, אז אומרים לו, תעשי יום הכיפורים שני, או סוכות שני, אז מה זה פסח שני? אבל הבעיה הייתה של אותם האנשים, כנראה ככה נפר, הם ידעו שכיוון שפיססו את הפסח, עוד מעט יהיה חג השבועות. וחג השבועות זה חג מתן תורה. לקבל את התורה בלי לצאת ממצרים זה אפיקורסות. אפשרי? זה הנצרות. הנצרות עושה את זה. היא מקבלת את התורה בלי לצאת ממצרים. היא רוצה את התורה בלי לאומיות ישראל. אז הם אמרו, אם אנחנו נעבור את חג השבועות בעוד שכל ישראל עשו את הפסח ואנחנו לא, אנחנו בסכנה של יציאה מן הכלל בכל המובנים של המילה. כן, זה יפה, הוא לא... הוא
מספיק לעבור את השלב.
כן, יפה. לא מזדהה עם כלל ישראל. כן. אלוהיהם עלי הרים. טוב. אז זה ברור עכשיו? בסדר. עוד משהו? טוב. בסדר. צריך לקבל את התורה לפני שנכנסים לארץ ישראל. איפה ראית דבר כזה?
הוא הבטיח,
כן? תראה לי איפה זה כתוב.
כאילו נתנו תורה ולא נכנסנו
לארץ
ישראל.
זה מה שקרה, שנתנו את התורה ואחרי זה נכנסנו לארץ ישראל. בסדר, אבל מה נעשה שבמציאות זה היה הפוך, שתורה ניתנה לפני? אבל איפה ראית מקור שאומר שאי אפשר להיכנס לארץ ישראל ולקבל את התורה? אין מקור כזה. יש כן מקור שאומר הפוך, שהתוכנית המקורית הייתה להיכנס לארץ ישראל בלי מתן תורה. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראות המלחמה ושבו מצרימה, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר יבסוף. זאת אומרת, מה אומר הכתוב? שהסיבה שבגללה בני ישראל עברו דרך המדבר ולא נכנסו ישירות לארץ זה לפני הפלישתים. אבל אם מלא זה היו יוצאים ממצרים, נכנסים מיד לארץ, מה עם מתן תורה? לא היה. זה לא מתן תורה, זה לא מתן תורה. תעבדו את האלוהים על ההר הזה, זה קורבנות. ובאמת הם עשו את זה, פרשת משפטים, כתוב מפורש שהקימו שם 12 מצבה והקריבו קורבנות. יש איזה יהודי אחד עכשיו עובד בנגב על איזה הר, טוען שזה הר סיני. יש כל מיני תיאוריות מאיפה זה הר סיני. אז אחד, זה כבר שנים שהוא עובד שם על ההר ההוא, עושה חפירות ארכיאולוגיות ומין דברים כאלה. הוא מצא, אני ראיתי פעם את התמונה ב...
חפירות ארכיאולוגיות, סיבוב שהיה שם שנה.
אז אני ראיתי שם תמונה פעם בעיתון של הדבר הזה, זה מאוד מדהים, 12 מצבות אחת ליד השנייה. לא, זה אבנים גדולות שישארו, תמיד היו, אף אחד לא שם לב. לא יודע אם זה באמת הר סיני שם, אבל אם זה אכן זה, אז יהיו מעניין, כן, 12 מצבות. לא זוכר. לא, לא, יש, היה פעם, כשהייתי, לפני שנים רבות ראיתי כתבה על זה בעיתון, ושמעתי שהבן אדם הזה חזר לתיאוריה הזאת.
לפני חודש מהוותיקן הוציאו הודעה שהר סיני זה
בלמידים. כל הכבוד, הר סיני באמת היה מודאג. זה כמו שכאשר נולד הילד מבחנה הראשון, האפיפיור הוציא פסק דין שמותר לו לחיות. טוב, בסדר. תודה רבה.
המצרים עושים כרי בעיות מצגנים לבוא לסנטה קטרינה, והר סיני
יסתכל
לך למסלול. אפשר לצאת לחובה גם
בהר סיני. כמו שיש בירושלים, יש קבר שמעון הצדיק, הולכים לשם בל"ג בעומר. יש איזו אגדה כזו שנשמתו של רבי שמעון בר יוחאי בא בל"ג בעומר לקבר שמעון הצדיק שבירושלים. אז כולם נמצאים במירון חושבים שהוא שם. באמת.
זה
עוזר, אוטובוס התפתח
שם ביוקנן, כי הם עשו בכיוון
ההפוך. אה, יש אוטובוס התפתח. אוי, בפורש, מתי? היום?
היום?
לא ידעתי. מה אתה מספר? מה אתה מספר לנו דברים כאלה? זה עושה לי רע, אני שם.
מתי זה קרה?
הלילה.
בדרך
למירון. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. הרבנים אמרו ש... טוב. עכשיו, ברשותכם אני מציע שאנחנו נלמד אורות התשובה בפרק י' ב' באמצע פסקה י' בעמוד פ' ח' הפירות, כן? איפה שכתוב הפירות של ליד מספר 41 עמוד פ' ח' הפירות של הדעות והמידות של אותם המתחנכים בתרבותה. מה זאת אומרת המתחנכים בתרבותה? של הנצרות. הם מעידים על עצמיות פנימיותה. ודאי, הפירות מגלים מה שהיה בפנים, ואין כל כוחה. אז מאיפה יונקת הנצרות את כוחה הרוחני? כי אם בניצוצי הקדושה הגנובים שלה מתוך אוצר ישראל החי שהיא פולטתם. כן, כמעה כמעה. ראיתי, יש אורות גנובים, יש ביטוי כזה, אם במחתרת יימצא הגנב. אם במחתרת יימצא הגנב. אז הרב קוק מסביר ככה, מחתרת. מח זה 48, זה מספר הנביאים שעמדו להם לישראל. תרת מלשון תורות. עכשיו, אצל הגויים, הנוצרים, הם אומרים שהמוסר של הנביאים זאת התפתחות גבוהה יותר מאשר תורת משה. תורת משה כולה הלכות, דינים, דברים קשים, ואילו הנביאים מדברים על מוסר כללי. אז הם שמים את הנביאים לפני התורה. מחתרת, אם במחתרת יימצא הגנב, זה סימן שהם גנבו אורות מן הקדושה, והם אינם מכירים את סדר, את סולם הערכים האמיתי של דברי תורה. שאצלנו תורה זה למעלה מנביאים וכתובים. אז אם כן, יש שם אורות גנובים, ומשם באה עוצמה גדולה לנצרות, כן? הנצרות, מי שמכיר את זה מבפנים, יודע עד כמה שיש שם כוח משיכה גדול מאוד. הגמרא אומרת את זה על המינות לעומת שאר האפיקורסות, שמינות משכה, היא מושכת, כן? למה היא מושכת? כי אנחנו מוצאים שם אורות גנובים משלנו. כן, מה אתה אומר? אפשר מה? כן.
הם שמים להבדיל את הספרים האחרים שלהם,
לא יודע בדיוק, כן יכול להיות, אני לא יודע מה ההלכות שלהם. אבל אומר הרב שהיא פולטתם, את הניצוצות האלה היא פולטת כמעה כמעה עד אשר תיער נפשה לגמרי, כלומר גם את הנפש היא תוציא. הנצרות פולטת מקרבה את הניצוצות הגנובים, כלומר לאט לאט מתברר שכוחות החיים האלה מקורם בישראל, ואז הם נעזבים מן הנצרות וחוזרים אלינו. איך זה קורה בפועל? למשל המוסר, כן? הייתה תקופה שהכנסייה הייתה הגורם לעלייה המוסרית של בני אדם, בתקופה הברברית. אירופה כולה הייתה ברברית, במגזרים היה המוסר. אבל אחר כך המוסר הלך והתפתח, ואז המנזרים נשארו בפיגור מאחורה, ואז כבר הכנסייה איננה מופיעה בתור תמצית המוסר, ואז מניח את המקום לישראל להעיר את ההערה המוסרית הזאת. הרב הגיע? אתה לא יודע. טוב, כן.
אז המשיכה של המצוות היא מהנציבות הזמורית?
כן, כן. יש ביטוי כזה בגמרא, אין בן דוד בא עד שתהפוך כל המלכות למינות. כל המלכות צריכה להפוך למינות. מה זה כל המלכות צריכה להפוך למינות? איזו מלכות ואיזו מינות? אז רבנו יצחק אברבנאל מסביר שהמלכות שצריכה להפוך למינות זו מלכות רומא, והיא צריכה להפוך למינות שלה, זאת אומרת שיכפרו בנצרות. זאת אומרת, כי לא תיכנס אמונת אמת בלב מי שמלא באמונת שקר. לכן צריך להיות מצב של אובדן האמונה במסורת אבותיהם כדי שיוכלו לקבל אמונת אמת. ורבי יצחק אברבנאל אומר, בימי זה כבר התחיל. הוא באמת ראה את ראשית, מה שנקרא רנסנס, כן? זה התחיל בימיו בספרד ואיטליה. הוא ראה שמתחיל תהליך של העמדה בספק של ערכה של הנצרות.
חילוניות שלהם זה
הרנסנס
בארץ?
בדיוק.
יש מישהו
מפרש
את
המלכות
זה
במלכות
ישראל?
כן, זה היה יותר פשט. כן. כן. פעם אחת היה איזה יהודי אחד, הרב מרגליות, היה יהודי מראשי החרדים בירושלים, אנטי ציוני מובהק. הוא היה לומד גמרא באופן קבוע עם הרב יהודה מאיר גץ. הרב גץ היה ציוני
מגמרא.
הרב הכותל. כן, הרב הכותל. אבל היו לומדים ביחד גמרא. מעולם לא אמר הרב גץ שום דבר. ויום אחד הרב מרגליות שפך את כל חמתו וזעמו נגד החילונים. ואז אמר לו הרב גץ, כבודו כופר, הוא דיבר איתו ביידיש, כן? הרב גץ ידע יידיש. אמר, כבודו כופר בגמרא הקדושה, די היליגי גמור, כן? כבודו כופר בגמרא הקדושה. אמר לו, למה? לא כופר בגמרא הקדושה. אמר, כן, כתוב, אין בית דוד בא עד שתהפך כל המלכות למינות. אז אם הם מינים, הם מביאים את בן דוד, אז מה אתה תוקף אותם? זה לא דווקא, זה בכלל.
אבל בהקשר הזה שמלכות
רומית כן, פה במובן הזה של כפירה. כן, בדיוק. אבל כאן אני מביא לפי הפירוש הרגיל, שהכוונה שישראל הם אמינים. אז הרב קץ אמר, אם כן, אתה תוקף אנשים שמביאים את בן דוד. ומאז שינה הרב מרגליות את עמדתו, ואפילו שלח מסר לרב צבי יהודה קוק שהוא מצטער על זה שהוא פגע באביו, ברב קוק האבא. היה מראשי נטורי קרקע.
ואת זה מסתירים
בבני הפרדן? כמובן, יש לה, בשביל מה אני מדבר? יגידו שכל מה שאני אומר לכם זה שקר. יגידו, תחכה דקה, אין מינות. תהפך כל המלכות למינות.
רב, אחד סיפר לי שהוא שמע סיפור כזה, שהחזון איש היה במלחמת השחרור והיה מודיעין את הצבא, את המדינה, ואז בן גוריון בא לחזון איש, חזון איש ברוח חודשו אמר מה קורה באמת במודיעין של האויב, והוא ביקש בתמורה זה שבן גוריון יפתור את בחורי הישיבות נאצר. כן? אני חושב שאתה רדיו לי, ואתה מאמין לזה, מה זאת אומרת על החזון איש?
בסדר. טוב, זה באמת תופעה מופלאת. החזון איש באמת גדל מאוד מאז מותו.
אמרנו שהוא עבר לחזון איש, הרבה יהודים עשו את נפשם בלי שום תמורה למען עם ישראל.
החזון
איש
עושה מזה
ביזנס.
נכון.
הריבוי המספרי לא מוכיח.
מה?
הריבוי המספרי של הנוצרים היום בעולם לא מוכיח את המתח של התזה הזאת.
למה?
כי עד שיחלו
אותם בינתיים רואים ריבוי.
השאלה אם זה
נוצרים דתיים. כן, על הנצרות.
שמאמינים לעומת כמה יהודים.
כן, אבל זה לא זה. כי הנצרות בדורות האחרונים הלכה מדחי אל דחי. כן, מספר המאמינים הולך ונעלם. זה שיש היום קצת יותר נהייה רוחנית, זה בגלל שבאופן כללי יש בעולם יתר רוחניות. זה לא קשור לעוצמתה של הנצרות בתור שכזו. אנשים מחפשים תוכן רוחני. ולכן, הרבה אנשים שהם יגידו לך שהם נוצרים דתיים, בעצם הם דתיים, לא נוצרים דתיים. ולכן יש להם איזו שאיפה רוחנית, בלי קשר לתיאולוגיה מוגדרת. אם תשאל הרבה מאוד נוצרים, כולל אנשי כנסייה, אם הם מקבלים את כל הדרישות של התיאולוגיה שלהם, אתה הלחפת אותם. נכון, בארצות הברית במיוחד, זה מאוד...
אנחנו אומרים שאנחנו צריכים להיות אור לגויים.
נכון.
זה מאוד הגיוני שהם יגנבו את
הניסיון, זאת אומרת,
הם רוצים את האור הזה.
ברור, ברור.
אז למה זה נחשב גניבה?
למה זה נחשב גניבה? הנה, כאן הרב מסביר למה זה גניבה.
רוצים את
היד
שהוא
מגישה להם
את האור.
כן. יפה. רק רגע, רחבות הלב שבא לפעמים להכניס את העולם כולו, כל האנושיות כולה, בכלל החיבה המיוחדת המתגלה לישראל. אני אוהב את כולה, היא צריכה בדיקה. קשר ההכרה של הקודש המצוין אשר לסגולת ישראל עומדת בצביונו, ומתוך בהירותו מתפשטת החיבה והאהבה בעין טובה על כל גוי ואדם יחד. זוהי מידתו של אברהם אבינו, אחרי המון גויים, ונברכו בך כל נשורות האדמה ובזרעך. אבל יש שיסוד התרחבותה של חיבה זו בא מתוך קהות הרגש והאפלת אור הקודש של הכרת הסגולה הישראלית העליונה, ואז היא ארסית, ותוכן פעולתה הוא מלא הירוס נורא שצריך להתרחק ממנו כמפני שור המועד.
זאת אומרת שאם הם היו מכירים בעם ישראל,
אם
היו גונבים את הניסוצות, זה היה
בסדר. אז כבר לא היו גונבים ניסוצות, זה היה מושאל. יש, סיפרתי כבר, יש איזה גוי בשם ז'אן וסל, נפטר לפני שנתיים, כתב ספר נפלא בשם הכנסייה כתפוצת עם ישראל. שם הוא מציע לאפיפיור ולכל רשויות הכנסייה הקתולית לעשות רפורמה קטנה בנצרות, שכוללת את הסעיפים הבאים: א', לא להאמין יותר בישו, לא כאלוה ולא כמשיח ולא כנביא; ב', לא לקבל יותר את קדושתם של האבנגליון וכל הכתבים האלה; ג', להכיר בזה שהשכינה מעולם לא עזבה את עם ישראל ושורה בו; 4', שהכנסייה תראה את עצמה בתור המפיצים של תורת ישראל בעולם.
גם בנוער.
בדיוק. אבל מה שמעניין זה שהוא לא מציע תבטלו את הנצרות ותהיו בני נוער. הוא אומר פשוט, תמשיכו להיות נוצרי, אבל תעשו את הכל הפוך. זאת אומרת, עם תוכן אחר לגמרי. וזה בהחלט, יש פה לדעתי חוכמה גדולה, כי זה בא לשמר את נתיבות הרגש הדתי המיוחד להם, שזה בהחלט קיים, רק שהוא מופלה בינתיים לעבודה זרה. אז את רואה שיש גוי שתפס את האפשרות הזאת. זה בזכות זה שהוא הלך ללמוד רבע שעה אצל הרב יהודה אשכנזי. אחרי רבע שעה הוא הבין שעולמו התהפך, ומאז הוא... כן, רבע שעה אחת הוא הלך לשמוע, וזה שינה, הוא ידע אחרי רבע שעה שזהו,
עשה שעה.
הוא ואשתו היהודיה. כן.
יש קונה עולמו ברבע שעה.
ברבע שעה. טוב. פועים. אז מה שאומר כאן? שמתוך זה שהיא פולטתם כמעה כמעה עד אשר תיאר נפשה לגמרי חיל בלע ויקיאנו יביטנו יורישנו אל, ואז ישמש הניצוץ הקדוש שנבלע כל כך בגויים ככלי אין חפץ להתעורר, להעיר לב עמים רבים. למשל התנך, התנך היום הוא ככלי אין חפץ, התנך הנוצרי, אבל אם אותו תנך חוזר להיות מציון, אז הוא מתחיל להעיר, להפוך להם שפה ברורה, לקרוא בשם השם אלוהי ישראל ברוח השם, רוח היצא וגבורה, רוח דעת ויראת השם, לא רוח זר, רוח טיפשות וחולשה, רוח שכלות והפקירות מוסרית, התומך אושיותיו השקריות על יסוד הוויתור. זה מה שמאוד מפריע לרב בנצרות, הוויתור. זאת אומרת, זה ייאוש, ויתור זה ייאוש, אני מתייאש מלתקן אותך, אז אני מוותר לך, מוותר לך על המעשים, מוותר לך על רשעותך גם, שהוא בוז וקלסה לכל מנהיג ושופט צדק, שרק חסד לאומים כזה הוא מקור נפתח לכל אכזריות ונבלה. יבוא, כלומר, זה מה שתמיד מצאנו, שבנצרות יש כישרון של חסד, אין כישרון של משפט. כן, יבוא אלוהינו ואל יחרש, אש לפניו תוכל וסביביו נסערה מאוד. בניטשה הוא כותב כיצד אלוהים מת, הוא מביא תיאור שהוא כבר היה זקן מאוד אלוהים, והוא ישב בספה ליד האש והיה קר לו, ובסוף באחד מערבי החורף נחנק מרוב רחמים. איך הוא מתאר? זאת אומרת, זה אלוהים חלוש שאיננו מאמין ביכולת לעשות משפט ודין, רק החמים, אז הוא נחמק מרוב החמים, ביטוי נפלא. אבל לעומת זה יבוא אלוהינו ואל יחרש, ומה זה אלוהינו? הוא לא בא עם מסר של אהבה לכתחילה, אף על פי שבאופן הפנימי יש אהבה גדולה, אבל איך האהבה הזאת יוצאת אל הפועל? אש לפניו תאכל וסביביו נסערה מאוד, כל מי שיגע בו ייקח הרס הנשבר, יקרא אל השמיים מעל ולארץ לדין עמו, אספו לי חסידיי קורתי בריתי על זבח, כי אלוהים משפט השם, לא חסד, אשרי כל חוכה לו. אז תגיד, מה, זה נורא? כן, הרי הנצרות ישנתיה לומר שאלוהי ישראל זה משהו נורא, כן, כולו כעס ודין. הוא אומר, לא, ההפר, אשרי כל חוכה לו, אבל פי שהוא אלוהי משפט. והחרטה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים, הן עד לאומים נתתיו נגיד ומצווה לאומים, הן גוי לא תדע תקרא וגוי לא ידעוך אליך ירוצו, למען השם אלוהיך ולקדוש ישראל כפערך. למשל, כן, אמת, אפשר להגיד הרבה. פסקה י' א', צריך לעורר לתשובה גם בשביל קיום האומה, יש כל מיני סיבות למה כדאי לחזור בתשובה, למה צריך לחזור בתשובה. אז אחד מהטיעונים, שהוא לא הטיעון הראשי, הוא לא ההערה יותר פנימית של הנפש, אבל גם זה מתקבל על הדעת. כן, לא, אחרים, כלומר יש מקום להסברה הזאת, יפה, כלומר יש מקום להסברה כזאת, רבותיי צריך לחזור בתשובה. למה? כי צריך שיהיה קיום לאומה. איך? הכיצד? אנחנו צריכים להיות אגודים ביחד לדורות, צריך משהו שישמר את האחדות שלנו, האגד הרוחני שלנו צריך הוא פרנסה, פרנסתו היא אורח החיים, מלכי הדעות. כן, הייתי בשבת בערב, היה שם כנס הידברות בין סטודנטים דתיים וסטודנטים חילוניים, אז שם דיברו הרבה על השבת, מאוד הרגיז את החילונים שהשבת נראתה להם דתית מדי, אמרו עברנו שבת יותר מדי דתית ואתם לא מכירים מהי השבת החילונית, זה לא פייר. באותה שבת, כן? אז בשיחת הסיכום שאלנו מהי שבת חילונית, אז כמה איזה קיבוץ ניקית, היא אמרה אצלנו בקיבוץ הוחלט שבליל שבת אחרי הארוחה הולכים ומתכנסים במועדון וקוראים לזה קפה ויקטור, יש שם קצת אוכל חם, יש שם דברים מיוחדים, באים לגושים יפה ושותים ביחד קפה ומדברים על דה ועל ה, כן? וזה מאוד, וזה הדבר הקטן הזה, אמרה, זה מה ששמע על ההתגבשות, על הגיבוש החברתי של הקיבוץ גם בשעותיו הקשות. אחרי זה אנחנו הולכים לדיסקוטק של הקיבוץ, זה נורא כיף, אבל הקפה ויקטור הזה זה מרכז. עכשיו, אם עושים חשבון מה הדימוי, למה זה דומה הקפה הזה, זה דומה לשולחן שבת בסופו של דבר. כלומר, יש איזה נקודת חיבור בין השבת הדתית לשבת המכונה כאן חילונית, ויש פה איזה, כן, מעין תשובה. זאת אומרת, עד עכשיו לא היה קפה ויקטור, הייתה סכנה של התפרקות הקיבוץ. יש קפה ויקטור, הקיבוץ מתקיים. אז שאלתי את אותה קיבוץ ניקית, מדוע שלא תעשו את זה ביום שלישי בערב? ביום שלישי? למה צריך דווקא בליל שבת? כן, אז בסופו של דבר הגענו לזה שזה שזה בשבת ולא ביום אחר, זה בגלל שזה שייך לעם היהודי ככלל. זאת אומרת, יש איזה מכנה משותף מעבר לדתיות ולחילוניות שמחבר את האומה. אז זה מעין מה שכאן אומר הרב, אתה, אנחנו צריכים להיות אגודים, נכון? האגד הרוחני, יש בינינו אגד פוליטי או אגד ביולוגי ויש אגד רוחני. האגד הפוליטי למשל זה שיש לנו אויבים משותפים, כן? הם רוצים מסביב להרוג אותנו, אז זה גורם לנו להיות מחוברים ביחד. טוב, אבל ברגע שיש שלום, אז כבר לא, הנקודה הזאת כבר לא כל כך חזקה. תגיד גם, יש אגד ביולוגי, אנחנו נולדנו מאותם סבים וסבתות, בסדר, אבל ככל שהדורות התקדמו הזכר של האגד הזה גם כן ידע. כלומר, אם אתה רוצה שתישמר הזהות הלאומית, צריך שיהיה גם איזשהו יסוד רוחני שמאחד את האנשים, איזה שהם ערכים משותפים. יכול להיות גם מוסריות, אבל המוסריות היא כלל אנושית, זה לא להיות יהודי להיות מוסרי. אלא מה תגיד? כולם מדברים עברית, זה יש בזה משהו, יש ריקודי עם, לדבר עברית זו מצווה, ריקודי עם לא כולם אוהבים, זה בדרך כלל זה ריקודים רוסיים. זאת אומרת, מה? אז מי שאבותיו לא באו מרוסיה זה לא אומר לו כלום. כלומר, אז צריך איזשהו דבר שמהווה את ההיגד הרוחני של האומה, ולכן צריך לחזור בתשובה מפני קיום האומה. כמובן, מתי זה לא נכון מה שאומר הרב? אם החזר בתשובה זה כדי לחסל את ההיגד החברתי, גם זה יכול להיות. כיוון שחזרתי בתשובה אני כבר לא שותף אליכם, הרב לא העלה על דעתו שיכול להיות דבר כזה. כן, למשל חזרתי בתשובה אז אני כבר לא משרת בצבא, דוגמה. לא בא לבקר בבית, לא עושה סדר פסח עם ההורים. הרבה פעמים ראיתי את זה, חזר בתשובה אז הוא לא עושה פסח עם ההורים, אז זה לא בסדר. אבל זה קיים, אז הוא צריך למצוא נתיבים כדי לדעת כיצד להצליח בעשיית הסדר עם ההורים, זה לא ההפך. השאלה היא מה המגמה הכוללת. אז הוא צריך למצוא פתרון. אני אמרתי, יש יהודי אחד אמר לי, אני לא עשיתי פסח עם ההורים חזרים בתשובה. אמרתי לו, אתה אידיוט, זה הוכחה שאין לך רב, כי אם היה לך רב אז הרב היה אומר לך כיצד למצוא את הדרך לעשות את הפסח עם ההורים, למרות שהם עושים לה
קיבוץ.
מה? אני פעם ישבתי שעתיים עם בן אדם שנסע לחוץ לארץ לפסח להורים שלו, שהאבא הוא גוי והאמא יהודיה, נתתי לו שורה של קולות מה הוא צריך לעשות כדי להיות איתו. נכון, זה הפך המגמה האמיתית שאתה, כן?
יש שם פסח, פסח, יש שם, כאילו, נגיד גם שם שמחה
לפרצות לארץ,
אתה
חוגג
את זה שאתה
יוצא... בסדר, זה נושא אחר, אבל הפסח הוא מהמרכיבים העיקריים של שמירת הזהות העברית לדורותיה דרך המשפחות. אז אם החזרה בתשובה מנתקת מזה, יש פה בעיה, יש משהו משהו לא נורמלי. כן? בדיוק, בדיוק. זה הולך נגד כוונת המצווה, בדיוק. דווקא אומרים בדרך כלל, הבן החמישי זה מי שלא הגיע לסדר. כן.
מה אתה?
מה? כן, כן, כן. כן, של הבית. של הבית. אבל החזרה בתשובה משמשת ככיסוי לבעיות אחרות לגמרי, של, כן, של נתק מההורים וכו' וכו'. אז יש דרך לעטוף את זה בלבוש מוסרי, זה בגלל שחזרתי בתשובה. כן, זה בעיה. לכן צריך פה מאמץ, זה לא דבר פשוט. אני לא אומר שכל מקרה, כן, תמיד יש יוצאים מן הכלל. אבל זאת לא המגמה הכוללת של המצוות. מה? לא, יכול להיות מקרה יוצא דופן, אוקיי? לא תמיד. לא תמיד. נכון, נכון. זה גם אפשר. טוב. יבוא, צריך לעורר לתשובה, אם כן, גם בשביל קיום האומה, כיצד? אנחנו צריכים להיות אגודים ביחד לדורות. ההגד הרוחני שלנו צריך הוא פרנסה. פרנסתו היא אורח החיים ומלכי הדעות. כשמחזיקים אותם הדרכים והמחשבות, הרי התיומת האחדותית קיימת. היא מוסיפה כוח לאחדות הגזע ויתר מיני סימני האחדות. אבל בי שמצד עצמם דברים עוברים ומשתנים, אבל בחלישות הרוחניות הפירוד הרוחני מתגבר, והאחדות המקרית של הגזע והעניינים החיצוניים לא יעצרו כוח להגל את הפירודים הרבים שהחיים בתנאים החיצוניים והפנימיים אחרים. בסדר? מובן? כן. טוב, זהו, אנחנו עוברים עכשיו למלאכים ב'.